רשת בזן פרוגרסיבה. אוקיי, בומר,
הפוד מאמריקה
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
טוב, שלום לכולם, אני אלי קוק, ברוכים הבאים לאוקיי בומר. היום פרק מיוחד עם ידידה שלי שני כהן, שחזרה ארצה בלית ברירה אחרי שנה בדוקטורט בכלכלה באוניברסיטת הרווארד. שלום שני.
שלום אלי. תודה שאתה חלק בחזרה שלי. סיפרתי לך שהחזרה שלי הושפעה מאוד מהפרק על הקורונה של אוקיי בומר אי שם במרץ?
לא.
כן, אני ממש סיימתי לשמוע פרק, אמרתי, עכשיו זה היה פרק ששמעתי באיחור של איזה שבוע או שבועיים, ובעצם כל מה שחזיתם בפרק קרה, ואז היה ברור שגם כל מה שחזיתם לעתיד הולך לקרות, פתאום אמרתי, רגע, הרווארד אין סיכוי שהם יישארו פתוחים, ומה אני עושה פה, ואף אחד לא יוצא מהבית, והתחלתי לחפש טיסות מיד שסיימתי את הפרק.
זה, וואו, מדהים, כי אני, אותו דבר, כאילו, כמובן, דיברתי עם ההורים שלי, והם היו אז בארצות הברית, והם זלזלו בי, והם לא הקשיבו לי, והם נתקעו באמריקה עד יוני, ובסוף היו צריכים גם להוציא איזה הון תועפות על, על כרטיס טיסה, אז, אז לפחות מישהו מקשיב לי.
כן, עשית משהו טוב.
אז אוקיי, אז בוא נתחיל בעצם מה קורה עכשיו. הבנתי לפני כמה, אתמול או שלשום הודיעו בהרווארד שבעצם לא הולך להיות כנראה לימודים שנה הבאה בכיתות, זה הכל הולך להיות אונליין, ובנוסף לזה אנחנו רואים איזושהי שורה של הוראות די קשוחות מממשל טראמפ, שבעצם מודיעים, אם הבנתי נכון, שאם אתה לא אזרח אמריקאי, סטודנט שבא ללמוד בארצות הברית, והאוניברסיטה לא נפתחת באופן פרונטלי, אז הם הולכים לגרש אותך מהמדינה.
נכון, בדיוק. אז הדבר הראשון זה שהרווארד, הם בעצם הודיעו משהו קצת מוזר, שלא כל כך הבנו אותו, ועכשיו אנחנו מבינים אותו יותר בעקבות ההחלטה של טראמפ. הם הודיעו על מודל היבריטי, לנו בעצם בתור דוקטורנטים הכל יהיה מרחוק, אבל האנדרגרד לסטודנטים לתואר ראשון, הם אמרו ש-40% מהם יהיו בקמפוס במעונות. עכשיו, הקורסים שלהם כנראה עדיין יהיו אונליין, אבל הם יהיו פיזית בקמפוס. אז אני חושבת שמטרה אחת של זה, הם בעיקר דואגים שאלה של שנה ראשונה יהיו שם פיזית. אני חושבת שחלק גדול מהמטרה של זה, זה שאנשים לא, אתה יודע, יבטלו, ידחו בשנה את את הלימודים, והמשיכו לשלם, שזה מה התרומה החשובה של האנדרגרדס למפעל הזה. אבל עכשיו שהייתה את ההחלטה הזאת, אז בעצם מסתבר שהיו כבר שמועות על החלטה דומה, אבל לא הבינו שהיא תהיה כל כך גרועה, ובגלל שההחלטה מציינת עם כל הלימודים הם אונליין, אז כנראה בגלל זה כל האוניברסיטאות הודיעו על מודל שהוא היברידי. עכשיו, איך שניסחו את ההחלטה עכשיו, כנראה אומר שזה לא מספיק, כאילו בעצם עכשיו זה ממש נשמע בניסוח, כאילו מי שלומד יותר מקורס אחד אונליין, משהו כזה, לא יוכל להיות פיזית בארצות הברית, סטודנטים בינלאומיים, עכשיו חשבו שזה יהיה רק לסטודנטים שבדיוק מתחילים, מסתבר שזה נכון לכל השנים, גם למי שכבר שם, אייס ממש יעיפו אותו. אז יש שתי השלכות אפשריות, השלכה אחת זה שבאמת יעיפו משם פיזית את כל הסטודנטים הבינלאומיים, וההשלכה השנייה זה שהרווארד יחליטו לחזור ללמד פנים מול פנים, לחזור ללמד כרגיל. ולא לגמרי ברור מה המטרה, כאילו יש מאתמול בערב ציוץ של טראמפ, לא יודעתם ראית, שאומר כל האוניברסיטאות צריכות לחזור ללמד בסתיו, פיזית. אז יכול מאוד להיות שזאת המטרה, המטרה היא פשוט להפעיל לחץ על האוניברסיטאות, לחזור ללמד פיזית, להציג איזשהו מצג של עניינים כרגיל, אתה יודע, לא, כשנחזור ונשלם שכר דירה, משהו כזה, שזה הרציונל מאחורי זה. אוף, זה היה איזה מין שנאת זרים, נקמה באוניברסיטאות, יש ציוץ שמסתובב עם ציטוט של מילר, שאומר, אני אקריא לך, זה מסתיים במילר also said בהקשר הזה, כן, מילר also said that the ban would hurt elite university where staff and students have been critical of Trump. כאילו יש ממש סיכוי שזה איזה מין נקמה באוניברסיטאות. עכשיו מה ש... אני חושבת שמה שהכי מדהים בדבר הזה זה שאנחנו לא רגילים להיות מהאנשים שמושפעים מהדברים האלה, הרי כולנו יודעים שהאיס עשו דברים מזעזעים. אבל אף אחד מהדוקטורנטים בהרווארד לא חשב שהאנשים שיגורשו על ידי האיס יהיו דוקטורנטים בהרווארד, זו מין מציאות שאנחנו מאוד לא מורגלים בה.
כן, זה ממש מערער על הווייטנס של הכנסת, איזשהו מקום.
כן, מין מעמד
בטוח, כן. רגע, אז רק לסכם, אז מצד אחד, הקטע של טראמפ, אני חושב שכמו שאת אמרת, זה גם הוא יכול לצאת פה נגד מאגרים, שזה תמיד בונוס, הוא גם יכול לצאת נגד אוניברסיטאות, שהם האליטה שהוא ככה תמיד יכול להציג את עצמו כפופוליסט, אם הוא מדבר מול האליטה האקדמית, רוב אמריקה נראה לי סונט אקדמיים, אז יכול לעבוד גם מבחינה פוליטית, אבל באמת כל הסיפור הזה, שלא ידעתי שאולי יש פה איזושהי מלחמה פנימית בין האוניברסיטאות ובין טראמפ, שכל אחד מנסה ככה בעצם לנחש את הצעד הבא של השני. אני גם חושב שבאיזשהו מקום, לפחות מקום כמו הרווארד, מה שאת אמרת לגבי הכסף הוא נורא חשוב, כי הבנתי ש$50,000 בשנה שהם לוקחים מתלמידים, הם לא הולכים להוריד את זה רק בגלל שזה אונליין, אז גם
כן, מולה להם. כן, אבל שהשכר לימוד לא ישתנה.
כן, ראיתי, מדהים. אז בכל מקרה, אז רק לסכם, אנחנו נמצאים כרגע במצב, שבו את בארץ, ויכול מאוד להיות שגם אם את תרצי לחזור בסתיו, לקיימברידג' ולהיות שם, בעצם את לא תוכלי, אלא אם כן, הרווארד מחליטה שהיא לא הולכת ללמד בזום, נכון? זה בעצם המצב.
בדיוק, ובעצם הצד השני של זה, זה שיכול להיות שאני חייבת לחזור וללמוד בכיתות, כאילו פיזית וללמוד כרגיל, כשהרווארד כבר החליטו שזה לא דבר נכון לעשות בריאותית.
כן, כן, בדיוק. או שהאופציה השנייה זה ש... ומצד שני, אנחנו יודעים שהוראות שכבר הגיעו, זה שבכלל הרבה יותר קשה להשיג ויזה, כמו הסטודנטים שהולכים להיכנס עכשיו לאוניברסיטאות, בשנה הראשונה שלהם, בכלל אפילו ביותר חוסר ודאות, נכון? הם אפילו לא יודעים אם ייתנו להם, אין להם ויזות, נכון?
אני חושבת, כן, האמת שאני לא ממש התעמקתי, אבל כן, גם שמעתי דברים כאלה.
טוב, וכל זה ככה, אני חושב אם אנחנו מסתכלים על המקרו, אז יש פה עוד איזשהו ככה סימן מעיד לאיזשהו נפילה של האימפריה האמריקאית, אני חושב שהיום כשארצות הברית כבר לא מייצרת שום דבר, וכל התעשייה בחול, והכל זה משחקים פיננסיים, הכוח האמיתי של ארצות הברית, חוץ מכמובן הסיליקון ולי, ואפשר אולי נגיד הוליווד וכולי, זה בעצם תמיד היה הכוח למשוך כמו מגנט את כל המוחות הגדולים של העולם לאוניברסיטאות האמריקאיות, והרבה פעמים אנשים, ונראה שגם פה אנחנו רואים איזושהי נפילה של האימפריה האמריקאית, שנראה שאולי בעתיד אנשים יחשבו פעמיים לפני שהם יעשו דוקטורט בחול, בארצות הברית.
ממש, והאמת שזה מדהים שאתה אומר את זה, כי בדיוק חשבתי על זה אתמול, וחשבתי על, אתה יודע, גרמניה, לפני מלחמת העולם השנייה, והמקום של האוניברסיטאות בה, ואיך בעצם הכל קרס, וכן, אני חושב שזה יש, מצד אחד, יש כל הזמן זה מין הרגשה כזאת של טוב, זה בטח לא יהיה כל כך גרוע, והם ילחמו, וכנראה, אתה יודע, הרווארד ייתנו את הפושבק שלהם, ובסוף יגיעו לאיזושהי פשרת ביניים, אבל כן, יש פה איזשהו תהליך, שהוא באמת, באמת מחליש אותם, ולא ברור, אתה יודע, לא ברור מי יכול להיות התחליף, כאילו מי, איזה מדינה יכולה למשוך אליה, איזה אוניברסיטאות יכולות למשוך אליהם את המוחות האלה עכשיו, זה נורא מעניין בעיניי.
נכון, כי גם אנגליה עכשיו עוברת, הייתי אומר אנגליה, קיימברידג', אוקספורד, אבל אנחנו יודעים שגם שם עם כל הברקזיט, זה הרבה פחות קל, והיום עם העולם של האנגלית, שהיא ככה שפת האם של העולם, אז קשה לי לראות כאילו אנשים הולכים ללמוד באיזו אוניברסיטה בצרפת, שצריך לדעת צרפתית, או מאוד מאוד, מאוד מעניין באמת הוואקום הזה שנוצר.
צריך להגיד... אולי כולנו נעבור לניו זילנד.
כן, אשכרה. גם, אני צריך להגיד גם שהרבה מה... יש פה גם עניין של כאילו היחס כוחות בין ארצות הברית לסין, אני חושב שגם טראמפ מודע לזה, אני חושב שפעם היה נחשב כאילו יתרון לארצות הברית, שהרבה סינים היו באים ללמוד בארצות הברית, ואז הם היו נשארים בארצות הברית, ואני חושב יותר ויותר בשנים האחרונות, יש תופעה של סינים, הרבה פעמים גם סינים עשירים מאוד, שבאים ללמוד באוניברסיטאות אמריקאיות, לפעמים גם אוניברסיטאות ציבוריות, שזה אגב הופך להיות כבר חלק נורא חשוב, לא הרווארד כמובן, אבל יש לי נגיד פרופסור, חבר באוניברסיטה of Indiana, הוא אומר שחלק מאוד גדול מהתקציב השנתי של האוניברסיטה הזו, זה ילדים מיליונרים סינים, שאגב באים לבלומינגטון אינדיאנה עם הפרריז שלהם, וכל מיני סיפורים מטורפים, שהם כאילו, אתה יודע, משלמים הון עתק בשביל תואר בארצות הברית, אבל הם אחרי זה חוזרים לסין, כלומר הם לא נשארים.
מעניין. אתה יודע שבעצם הסינים בכיתה שלי הם אלה שבהכי בעיה, כי אין להם טיסות לסין, הם כולם נשארו בארצות הברית בקורונה, כי בעצם היה להם ברור שאם הם יעזבו את ארצות הברית, יהיה להם מאוד קשה לחזור בתור סינים. וכן, לא ברור לאן הם יכולים ללכת בכלל, אם ירשו אותם עכשיו. ושתדע שעוד פרט מידע מעניין, שאתה יודע, אין לנו שום דיווח רשמי או הודעה רשמית, אבל היה סיפור שלם עם אסיאתים הרי בהרווארד, ותביעה של סטודנטים סינים על זה שלא מקבלים אותם להרווארד בתואר ראשון, ומה שמסתבר שקרה זה שבעצם בכיתה שלי יש משהו כמו 8 סינים, אני חושב 9, לא בדיוק זוכרת, אבל מתוך 35, ובשנתון מתחתיי לא התקבל אף סיני, כאילו אף אחד שנולד בסין לא התקבל.
רגע, רק שאני יודע, האלה שאת מדברת עליהם זה סינים אמריקאים או סינים מסין?
סינים מסין עכשיו אני מדברת, כן.
ומה עם סינים אמריקאים? היו סינים אמריקאים?
בשנתון מתחתיי, האמת שאני לא בטוחה, הם עוד לא הגיעו, אני עוד לא מכירה אותם, פשוט אחד הבחורים הסינים בכיתה שלי אמר לנו שאף אחד מסין לא התקבל.
אז בעצם הרווארד מגיבה לתביעה הזאת, שמה היה בסוף? בית משפט הכריע נגד הרווארד, נכון? הם אמרו שבעצם אכן היה אפליה נגד אסיאתים, לא?
כן, אז אני זכרתי הפוך.
יכול להיות שזה הפוך, אני לא זוכר, אני לא זוכר.
הרווארד לפחות הוציאו איזה אימייל שבו הם הציגו את זה כאילו זה הפוך, אבל יכול להיות שזה היה מגמתית
של הפוך. כן, היו הרבה אנשים שישבו את זה בעצם לשיטת המכסות של נגד יהודים שהיה בהרווארד בשנות ה-50 וה-60, מי שיודע, מישהו כמו מילטון פרידמן תמיד היה ממורמר, שהוא צריך ללכת ללמוד ברוטגרס, הבית ספר הציבורי של ניו ג'רזי, ולא במקום כמו הרווארד, כי אז היו מכסות על מספר היהודים, יש שם ציטוטים מהתקופה שאמרו, אם נכניס לפי ציונים, אז הרווארד יהיה 90% יהודים שרוצים להיות רופאים, או משהו כזה, אני זוכר, יש לזה מישהו. וזה מעניין. כן, כן, כן. אני זוכר שפעם, היית פעם בפקולטי קלאב בהרווארד?
כן.
אז נכון, מקום מפואר כזה ש... אז את יודעת, רק באיזה 1957 או משהו משומר לי, הרשו לנשים וליהודים להיכנס לשם. זה תהליך נורא מאוחר, הרבה יותר מאוחר ממה שאת חושבת.
זה ממש קיצוני, כן.
אבל כן, כן. טוב, אז זה המצב עכשיו, הרבה חוסר ודאות. בואו נדבר קצת, אבל... אנחנו פודקאסט על אמריקה, ואנחנו תמיד ככה מנסים להסתכל על דברים, אבל אני ונדן מן הסתם חיים פה עכשיו, גם לא יצא לנו להיות באמריקה בזמן האחרון, אז הדבר הסתם, אני רוצה לשאול אותך, אחרי השנה הראשונה באמריקה שלך, זה כאילו, איך את בבוסטון, בקיימברידג', ככה בלב של הליברליזם האמריקאי, איך כאילו אמריקה התמודדה בעינייך, אמריקה הזו, אם כאילו, עידן טראמפ, כלומר, את מגיעה, זה כבר עמוק בתוך הקדנציה שלו, כאילו, הכל כבר היה, זה היה כבר איזושהי נורמליזציה, את מרגישה שכאילו, אנשים כבר...
אני חושבת שבמובנים מסוימים, אני חושבת שיש שני דברים, במובנים מסוימים, בקרב אנשים מבוססים, יש שיח שמאוד עומד בעיניי, לשיח של השמאל בישראל, של חלקים מהשמאל בישראל פחות על הימין, זה מין שיח מאוד מתנשא כזה, ואתה יודע, מין, שהמטרה שלו זה בעצם להרגיש שאנחנו יותר טובים, ומאוד אוהבים לרדת על טראמפ, ומין שיח שהוא בעיניי מאוד לא פרודקטיבי פוליטית, וגם עושה המון נזק, זה לא רק שהוא לא פרודקטיבי, זה שיח שהוא מאוד מסוכן, ובעצם לא מבין גם את הבעיה האמיתית, כאילו אז יש הרבה אנשים שאומרים, הבעיה היא למה אנשים תמכו בטראמפ, כי הם גזענים. אז מה זה שכנע אותנו שאנשים גזענים, שיש המון אמריקאים גזענים. זה כאילו מין מתחזק איזושהי מין שנאה כלפי מעמדות נמוכים, ופשוט מייצר אותה בצורה שהיא שונה. כאילו, זה מעניין, זה קצת מתקשר לאיך שכלכלנים הרבה פעמים חושבים על בחירות, כזה מין משהו שהוא פשוט נובע מהעדפות שלנו. טוב, אם אנשים הצביעו לטראמפ והוא גזען, אז הם הצביעו לו, זה אומר שהם גזענים, זה אומר שהם שונאים זרים, זה אומר שהם ככה והם ככה והם ככה, זה בעצם בסך הכל אומר משהו עליהם. אין איזה, זה, בקרב, אתה יודע, חלק מהאנשים, חלק מהשיחות שהייתי בהם, בעיקר עם אנשים יותר מבוססים, זאת התפיסה. ולעומת זאת, צמח איזשהו שמאל שהוא מדהים בשנים האחרונות בארצות הברית. כאילו, כל התנועה של ברני סנדרס, אבל זה לא רק התנועה של ברני סנדרס, כאילו, דבר ראשון, אני חושבת שזה לא ברני סנדרס מה שקרה, ברני סנדרס תמיד היה שם, מה שקרה זה הדור הצעיר שנהיה רדיקלי, ואז זה בעצם, זה מה שנתן לברני סנדרס לכוח, לא להפך, ויש איזה מין תנועה מאוד מעניינת בשמאל האמריקאי, שאני חושבת שגם תפיסה רדיקלית יותר על מגדר ועל גזע, ועל, מתקשרת גם לתפיסות יותר רדיקליות כלכלית, ואנשים מאוד מחפשים פתרונות שונים, ויש משהו שהוא בעיניי נתן לי המון תקווה לעומת ההרגשה בישראל, שבעצם אין שום אופוזיציה ואין שום... כאילו
אפשר להגיד, מאבק. אפשר להגיד שטראמפ עשה טוב לשמאל האמריקאי, כלומר זה יצר איזשהו תהליך של דחף אנשים שמאלה, איזשהו רדיקליזציה בעצם. את חושבת שזה טראמפ או שזה יותר דברים כמו המשבר של 2008, העובדה שהמצב הכלכלי של הדור הצעיר הוא באמת חרה, אבל זה בטח גם טראמפ עצמו, לא?
שאלה מעניינת, תראה, אני הגעתי אחרי כל הסיפור הזה, זה יכול להיות שדווקא השוואה בין הפרספקטיבית, פרספקטיבות נכון. שלנו יותר מעניין את בהקשר הזה. אנשים כן טוענים שמה שעשה להם את הרדיקליזציה זה למשל ה-Occupy Wall Street. זה כאילו בעצם, אתה יודע, המשבר והמחאות שאחרי, ושזה גם באיזושהי רמה דומה למה שקרה בארץ, פשוט בארץ, אני חושב שזה קצת נעלם
בטיפה. אז אני אגיד לך כזה דבר, בוא נעשה ניסוי כזה. אנחנו בעצם ככה, את באיזשהו מקום דור המשך אליי בהרווארד, אני הייתי שם מ-2008 עד 2013, ממש בשיא של המשבר, שהקפיטליזם נראה שהוא קורס, ב-2011 פרצנו למגרש, ככה ל-Harvard Square, ל-Harvard Yard הראשי, הקמנו שם אוהלים, אני בדיוק נולדו לי תאומות, אז אני לא ישנתי המון באוהלים האלה, אבל רק כמה פעמים, אבל אנחנו ככה השתלטנו על השטח הזה, ובאמת, היה איזושהי הרגשה שיש איזשהו שינוי. האנדרגרדס, אנשים שעושים תואר ראשון, שנאו אותנו, הם היו ממש נגד.
כאילו, למה?
ממש. אז הנה, את רואה, הנה, זה כבר הבדל. הם כאילו הרגישו שאנחנו דופקים להם את המוניטין, שגולדמן סאקס הגיעו לעשות רעיונות ואנחנו נהרוס להם הכל. הם כאילו היו הכי עדיין ככה בעולם הזה של... כן, כי זה ילדים שהתקבלו לפני המשבר, שאת יודעת, אני יכול להגיד לך שב-2007, 50% מהחוג לאנגלית בהרווארד, הלך לוול סטריט, חוג לאנגלית.
וואו.
זה כאילו פשוט, that's what you did. You came to Harvard, you go to Wall Street, וגם, אני זוכר שהייתי מדבר עם האנדרגרדס, והכל היה כזה, דירוגים כזה, הכי טוב להגיע לפרייבט אקוויטי. אחרי זה, הכי טוב להגיע למקנזי. אם אתה לא מגיע לזה, אתה מגיע הכי טוב ברוקר. ואז פתאום הבנתי שהדירוג שלהם, של מה הכי טוב, זה גם הדירוג שהם כאילו מה הכי מזעזע, כלומר מה, כאילו, מי כאילו גורם הכי הרבה נזק בעולם, ככל שהיית יותר חרה, אז ככה זה היה נחשב יותר יוקרתי בעיני אנדרגרד של הרווארד. אבל בסופו של דבר אני צריך להגיד לך שהאקיופאי, אני יצאתי משם, יודעת, עם איזשהו טעם די מר, כלומר, הגיע החורף, הם עשו משהו מאוד מתוחכם אגב, האקיופאי בהתחלה, כשהתחילה האקיופאי הרווארד, אז כאילו, הרווארד יארד הרי בדרך כלל פתוח, אז הגיעו תיירים והגיעו אנשים מבוסטון והגיעו מעמד פועלים והגיעו כל אנשים וזה היה כזה חגיגה, ואז תוך איזה יומיים הם עשו מהלך באמת מבריק, כל הכבוד להם, אמרו תשמעו, אנחנו בגלל הביטחון של הסטודנטים אנחנו לא יכולים, אנחנו חוששים שכל מיני אנשים מפוקפקים יגיעו ולכן אנחנו סוגרים את הרווארד יארד, שזה אגב היה מהלך
לא, הייתם צריכים להישאר, אתם צריכים להגיד יסגרו, אנחנו בפנים.
לא, זה מה שעשינו, זה מה שעשינו. הם לא פינו אותנו, הם מאוד חכמים, הם לא פינו אותנו, בשלב הזה, הם פשוט סגרו אותנו בפנים, we were locked in. ואז שקרה זה שכאילו, אתה יודע, החזקנו מעמד שם איזה חודש וחצי, היה ממש קר, גם לא היה, בהתחלה היה לנו כזה דוכנים כאלה שאנשים היו עוברים, והיינו מסברים להם, אני זוכר, היה לי גרפים של פיקדי, שהייתי מראה לאנשים כזה. ואז כאילו, ברגע שסגרו את השערים, את יודעת גם, בהרווארד את כבר מכירה את זה, שכאילו כל דבר שאתה עושה בהרווארד, זה כאילו מגיע לניו יורק טיימס, כאילו, את יודעת.
כן, זה הכוח הכי גדול מול הרווארד.
חבל על הזמן. אז כאילו, היה גם כתבה עלינו בניו יורק טיימס, כמובן, והכל, אבל בסופו של דבר, כאילו, את יודעת, זה התמסמס, זה התפרק, וכשאני עזבתי את הרווארד ב-2013, אני חייב להגיד לך ש... וואלה, אני לא הרגשתי שהיה איזשהו שינוי עומק שקרה, כאילו, ש... אבל זה נשמע דווקא שאולי, אולי לא ראיתי נכון, כלומר, אולי כמה שנים אחרי זה, את אומרת שאת כן מרגישה איזשהו, כאילו, מן הסתם, אני יודע מה קורה עכשיו, ועוד שניה נדבר על ההצלחה האדירה של תלמידי הרווארד להקים איגוד עובדים, אבל כאילו, נראה שבעצם כן צמח שם איזה משהו די גדול.
כן, ואני חושבת שבתקופה האחרונה, במיוחד, תכף נדבר על האיגוד, אבל אני חושבת שמשהו שהיה לי מדהים בשבועות האחרונים, זה להבין כמה ה-Black Lives Matter והרעיונות הפכו להיות מין מיינסטרים כזה, של אתה יודע, הרבה אנשים, אני לומדת כלכלה, אז יש לי את החברים היותר שמאלנים, ומהאיגוד, ושפילים של סנדרס, ובסדר, הם ברור שהם בדעות שלי. אבל גם האנשים בכלכלה, הם מתגלים כהרבה יותר פתוחים לפחות לרעיונות שמאלנים וביקורתיים ממה שציפיתי. והייתה איזושהי סיטואציה בשבועות האחרונים, שגם הייתה לנו שיחה עם ראשי התוכנית לגבי מה יהיה שנה הבאה. וזה היה ממש בשיא המחאות. ותוך רבע שעה השיחה הזאת הפכה להיות, למה אין פה סטודנטים שחורים, מה קורה איתכם. ובעצם הייתה איזושהי סיטואציה ש... הסטודנטים של כאילו המרצים מבינים שהם חייבים, ראשי התוכנית, ראש הבית ספר וכולי, מבינים שהם חייבים לדבר על זה, והם גם מבינים שהם חייבים להקשיב לנו, וסטודנטים הרגישו בנוח להגיד דברים מאוד ביקורתיים על הדבר הזה, והם בעצם שואלים אותנו בתור הדור הצעיר, טוב, מה צריך לעשות, כי הם יודעים שאין להם תשובות לזה, והייתה לנו עוד שיחה כזאת באיזה משהו, אתה יודע, של התחום שלי בכלכלה, איזה מין... מפגש כזה שהיה לנו שסתם, שזה לא היה הנושא שלו בשום צורה, אבל גם, וגם כל השיחה הפכה להיות שיחה על גזע, ובאיזשהו מקום יש איזו הרגשה שהמרצים קצת מבינים שהם לא מבינים משהו, קצת שותקים ומקשיבים לנו, כאילו קצת מנסים להבין מאיתנו מה, מה קורה פה, וזה נורא מעניין בעיניי, כאילו קורה פה איזה משהו ש... היה לי משהו להגיד, לא זאת מה היה. אבל ההרגשה שאי אפשר לא לדבר על זה, שזה מין, ושאנחנו מבינים משהו שהם לא, כאילו הדור שלנו.
כן, אז לגבי ה-Black Lives Matter, אבל בקטע שקודם כל, אין סטודנטים שחורים בכלכלה?
אצלי בכיתה יש שניים, אבל לא אמריקאים שחורים אגב, אחד מהם בריטי ואחת מהם מניגריה, אין אף אמריקאים שחור אצלי בכיתה.
כן, זה לא מפתיע אותי, זה רואים המון.
זה מה? לא שמעתי אותך רגע? כן, כן.
אני אומר, זה לא מפתיע אותי, אני רואה את זה הרבה שדווקא השחורים שמגיעים למקומות האלה הם שחורים לא אמריקאים. אז כאילו, השאלה היא פה, הרווארד הרי הוא יודע ככה לשחק את המשחק של ה-diversity, לא? הוא כאילו, הם לא פשוט ימצאו איזה כמה שחורים מהמאיון העליון של העולם או של ארצות הברית, וזהו, פתרנו את הבעיות, יש עכשיו עוד כמה שחורים בכל קוהורט? כאילו, אני שואל...
לא, לא, זו שאלה טובה, כן ולא, תראה, אני חושבת ש... יש כבר, אתה יודע, יש גם כמה שחורים אמריקאים בשנים אחרות, זה לא שזה משהו שלא קיים בכלל, אבל אני חושבת שיותר עניין אותי איך שבעצם מה שאתה מתאר זה איך שהמרצים חשבו, ואמרו, כן. טוב, אולי ניתן תמריצים לסטודנטים שחורים, ובאנדרגרד אולי נעשה שיהיה יותר קל לקחת קורסים בכלכלה, ושהם לא יהיו חייבים את הדרישת גם הזאת והזאת, והסטודנטים כן הרגישו בנוח להגיד להם דברים שהם קצת יותר ביקורתיים, ובאמת אני לא חושבת שהמרצים, שהראשות תוכנית הבינו את זה, אבל כן התפיסה לגבי הסטודנטים הייתה קצת אחרת, וידיד שלי אחרי זה שלח להם מייל שהוא כתב נורא יפה, הוא כתב נורא יפה, הוא כתב בניו יורק טיימס, כתב להם איזה מייל על איך בעצם יש פה איזושהי בעיה שהיא הרבה יותר שורשית, ובעיה של איך תחום של כלכלה מתנהל, וההיררכיה האינרנטית בתחום, והקליקות בתוך זה, ואיך בעצם זה לא רק עניין של בואו, אנחנו צריכים שיהיו פה כמה שחורים, אלא עניין שמרחיק אנשים ממעמדות מסוימים באופן מאוד מבני. ואתה יודע, אפילו זה שהוא הרגיש בנוח לשלוח את המייל הזה לראשי התוכנית שלו, כאילו הרגיש באיזושהי עמדת כוח עליהם במישור מסוים, היה מאוד יפה בעיניי.
זה מאוד מעניין, זה באמת לוקח את זה מהשיחה, אני אספר לך סיפור בהרווארד שאני הייתי שם, ואני זוכר שהסתכלתי על, יש כזה עיתון כזה, לא הרווארד קרימזון, יש כזה עיתון מגזין כזה, נראה לי שזה יותר בשביל הבוגרים וכולי, וראיתי כזה, בשער היו שני סטודנטים שאני מכיר, היה כתוב diversity at Harvard, וזה היה בחור שחור ובחורה היספנית שלמדו איתי בהיסטוריה, הבחור השחור, שני ההורים שלו הם פרופסורים בהרווארד, והבחורה היספנית היא יהודיה מקסיקנית, שלדעתי היא מיליארדרית, כאילו באמת.
יפה.
אמרתי, או הנה, diversity at Harvard, אבל אני חושב שמה שאתה אמרת עכשיו, זה מאוד מעניין ומאוד נכון, שכאילו, שאפשר לקחת את השיח הזה, למקומות הרבה יותר מבניים, להרבה יותר ביקורתיים, להרבה יותר חשובים לגבי הדיסציפלינות והאוניברסיטאות והקליקות ואיך בכלל, זה באמת, זה ממש מעניין.
כן, אבל כשאני חושבת על זה, אני חושבת שגם יש איזה מין משהו, אני חושבת שמשהו במציאות של השנים האחרונות, ואולי באמת זה קשור גם לטראמפ, ואני מרגישה את זה יותר גם בקורונה, שיש איזשהו מין ערעור של המציאות שאנשים הכירו, ואנשים שהם, אתה יודע, דוקטורנטים בהרווארד, מגיעים מרגע שהוא תמיד די פריבילגי, והייתה להם איזושהי מציאות בטוחה, פתאום חווים איזשהו חוסר ביטחון, אז עכשיו אנחנו רואים את זה עם הוויזות, אבל זה קרה עם טראמפ גם בעוד הקשרים. ואני חושבת שזה כן גורם לאנשים להיות פתוחים לרעיונות יותר רדיקליים. כאילו, אני כן מרגישה שהרבה אנשים שמאוד מהטבע שלהם, איך שהם גדלו, זה ברור שהם מאוד במיינסטרים. בדרך כלל, גם אם הם לא אומרים רעיונות מאוד רדיקליים, הם כן פתוחים לשמוע, וזה פתאום מעניין אותם. וזה נורא מעניין, כאילו, זה משהו שנורא מעניין, גם בהקשר של של מה שקורה כלכלית, וגם בהקשר של באמת שיש איזשהו חוסר ביטחון בעולם, שפתאום מערער את היסודות שלך לגבי מה אתה מאמין שנכון, מה אתה מאמין שראוי, כאילו משהו במה שהבטיחו לנו לא עבד. זה בכלל הסיפור של המילניאלס קצת.
נכון, נכון, זה באמת הסיפור של המילניאלס, ואם כבר דיברנו על מילניאלס והזכרת אותו מקודם, אני יודע שאת היית קצת מעורבת בכל הקמפיין של ברני סנדרס, ואוקיי בומר התחיל בעצם כפודקאסט שקיווינו שיעקוב אחר נציקתו של הנשיא סנדרס, אז מעניין אותי כאילו איך היה לך, כאילו מה עשית, כאילו קודם כל עשית קנפסינג, כאילו הלכת לכל מיני מקומות רנדומליים ודפקת דלתות, מה בעצם עשית?
כן, זה מה שעשיתי, עשיתי את זה פעמיים, אתה יודע, גם עשיתי איזה טלפונים כמה פעמים, מטבע השנה הראשונה בהרווארד היה לי זמן מוגבל, אז עשיתי שני סופי שבוע של קנבסינג, אבל לא הספקתי לעשות הרבה יותר מזה, אחד בניו-המשר לפני הפריימריז שם, שזה היה מאוד מרגש, כי זה היה גם בהתחלה, ופתאום ברני הוביל על כולם, ואתה יודע, אז עשינו גם איזה מין מסיבת חגיגה כזאת עם האנשים שהיינו איתם, והיה ממש ימים מרגשים, ואחרי זה במסצ'וסטס עם הנפילה הגדולה בסופר-טיוסטי. זה גם היה לי נורא מעניין, טוב, כל הקונספט הזה של קנבסינג בצורה הזאת, זה לא משהו שאנחנו עושים בישראל, הייתי פעילה פוליטית.
ספרי לי באמת קצת חוויות, כאילו משהו, איזה סיפור על מישהו שדפק לו בדלת, ונורא מעניין אותי.
היה אחד שהוא אמר לנו שהוא מתלבט בין, וואי, זה היה נראה לי, אם אני זוכרת נכון, זה היה פיט אולי, או טולסי, או ברני, כאילו מין משהו מאוד רנדומלי כזה.
כן.
צריכה להיזכר מה היה ספציפית, אבל הדבר שהכי הפתיע אותי זה שבעצם אף אחד לא אמר לי, רגע, מה את עושה פה, את לא אמריקאית, כאילו, למרות שמאוד קל לשמוע על המבטא שלי.
מעניין.
כן, אתה יודע, אולי הם כן חושבים שאני, יש הרבה מהגרים בארצות הברית ובמסצ'וסטס, אז אולי זה...
אז זה חלק מהעניין.
מה?
אני חושב, אני חושב שארצות הברית היא אחת המדינות שבסופו של דבר, עם כל מה שאנחנו שומעים על אמריקה וטראמפ, היא אחת המדינות שהכי כאילו פתוחה להגירה ולשמוע מישהו מפתח ולא פתאום, כאילו, באמת, זה אחד הדברים היפים באמריקה לדעתי.
מעניין, האמת שזה די, כן, זה נשמע די נכון, גם גרתי שנה באנגליה ו... ושם היה איזה קטע שאנשים כל מיני צוחקים על המבטא שלי, כאילו חברים בריטים שלי. בארצות הברית, ממש לא חוויתי שום דבר כזה. בכלל דבר נורא מוזר לעשות לצחוק על מבטא של מישהו שהוא לא מהמדינה, אבל...
מעניין.
אבל כן, זה ממש לא היה עניין בארצות הברית, ואנשים תמיד כאילו יש להם איזושהי הערכה כלפי זה שאתה מדבר שפה שהיא לא השפת אם שלך, כי להרבה מהם אין את זה ברמה כזאת.
וסך הכל אנשים פתחו את הדלתות והקשיבו
אז אני חושב שהרוב היה להם, אתה יודע, זה היה 3 ימים לפני הפריימריז כנראה, וכולם השקיעו הרבה מאוד מאמץ, כל המועמדים השקיעו הרבה מאוד מאמץ בניו המשר, אז להרבה היה מין שלט כזה של אנחנו יודעים למי נצביע, אל תבואו אם אין לכם בירה להביא לנו, משהו כזה, אנחנו לא צריכים לקנות כלום, אנחנו יודעים למי אנחנו מצביעים, הרבה לא פתחו, אבל היו כמה שפתחו, היו כמה שיחות מאוד מעניינות, היה יום נורא קר, השלג היה -5-10 מעלות, כל היום הלכנו בחוץ, כן היה, היה איזה מין הרגשה עם הצעירים, היו הרבה מאלה שפתחו לנו את הדלת, היו דווקא יותר מבוגרים, כי הרבה פעמים הכתובת של הצעירים היא לא מודכנת, היא עדיין אצל ההורים, דברים כאלה, ובאמת הרבה מהמבוגרים אמרו, אני לא יודע למה אני אצביע, אבל הבת שלי תצביע לברני, הבת שלי... נה אותי, זה מאוד הרגיש שזה מגיע מהכיוון הזה, התמיכה של ברני.
כן. ותגידי, את גרה בסומרוויל, נכון? לא בקיימברידג'.
אני גרה בסומרוויל, כן.
ואם אני לא טועה, בסומרוויל יש במועצת העירונית שני מועמדים של ה-DSA, נכון? של ה-Democratic Socialists of America, אני צודק או שאני מתבלבל?
אני לא יודעת, אני יודעת על אחד, אני לא יודעת אם יש שניים, אני לא מספיק.
אני יודע שיש ל-DSA איזושהי נוכחות, את היית פעם בפגישה שלהם, את כאילו, את קשורה לזה בכלל, את הרגשת את זה, יש איזו אווירה, כשהיה את ברני, את מרגישה איזשהו, נגיד בקמפיין של ברני, שאתה הולך למקומות האלה, אז כאילו, את פוגשת את הפעילים של ה-DSA, או שזה, הרוב היה יותר... המסגרת הייתה יותר כזה ברני וכאילו...
אז בעצם כל הפעילים של ה-DSA פשוט די השקיעו בברני השנה, לא? ממה שהבנתי מאנשים, לא היו כל כך פגישות של ה-DSA שהם מחוץ לזה, אני מכירה כמה אנשים שאני יודעת שהם בעיקרון ב-DSA, אבל כן, הייתה התארגנות של ברני, זה לא הייתה התארגנות של DSA תומכים בברני, לפחות מה שאני הכרתי. כן הזכרתי בעוד סיפור שהיה מעניין ועצוב, שעשינו פאנסים במסצ'וסטס, בעצם עברנו בכל מיני שכונות, והרוב היה בתים פרטיים כאלה, ואז בסוף הלכנו למין שכונת שיכונים כזאת, שהייתה ממש עוני מאוד גדול, עכשיו גם הייתי עם אישהי שדיברה ספרדית, שזה היה מדהים, כי אחרת הרבה מהאנשים שם לא הייתי יכולה לדבר איתם באנגלית בכלל, אבל גם הייתה שם מישהי שפתחה לנו את הדלת, ואמרה, הייתי שמחה להצביע לברני, אבל אף פעם לא הצבעתי לשום דבר, אין לי מושג איך לעשות את זה. אני לא רשומה, אני לא יודעת איך מצביעים, כאילו זה לא משהו שזה גם איזשהו סיפור מעניין של מה שקורה בארצות הברית, ובטח אצל העניים.
אחת המדינות
שהכי... מה?
לא, אחת המדינות שהכי קשה להצביע בה, זה ממש אתגר להצביע.
כן. כן, זה היה נורא עצוב, ואולי גם מייצר איזשהו, מייצג את הפער בין ההייפ סביב ברני לכמה אנשים הצביעו בפועל, כי הרבה מהאנשים... המעמדות הנמוכים שתומכים בו, פשוט לא מצביעים, זה לא משהו שהם עושים.
כן, זה באמת תמיד היה אתגר, אני יודע גם שאחוזי הצבעה בקרב ההיספנים, היסטורית הם אפילו יותר נמוכים מזה של השקורים, כלומר הם באמת כנראה האוכלוסייה שהכי פחות מקבלת את הייצוג שמגיע לה במובן הזה. הסיבה שאני כל כך התרגשתי מהניצחון שלו בנבדה, זה בגלל שאני חשבתי שאולי פה יש איזשהו שינוי באמת דמוגרפי עמוק, שבה כאילו המעמד הפועלים הלטיני הוא בעצם יהיה החוד החנית של התנועה השמאלנית החדשה. אני עדיין חושב אגב שזה...
אני גם לא חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שבחלק מהמקומות זה קרה, בקליפורניה הייתה עבודה מאוד קשה של הקמפיין של באנגלית זה יקרה. זה פשוט כנראה לא עבודה שקרתה, אתה יודע, קרוס הקמפיין.
אני מסכים איתך, גם אנחנו רואים בניו יורק, לא רק אלכסנדר אוקסיו קורטז, עכשיו היה עוד ניצחון גדול של בברונקס, זה גם יש שם הרבה היספנים ושחורים כמובן, שניצחו שוב את האיש הממסדי לבחירות לקונגרס. אז כן, זו, זה מתחיל לקרות. טוב, הדבר האחרון שרציתי, אז דיברנו קצת על ה...
רגע, יש לי עוד משהו להגיד על זה, אם בא לך עוד... אני חושבת שמה שהיה לי הכי מעניין בהקשר הישראלי בסיפור הזה של הקנבסים, וגם הפעילות הפוליטית של האיגוד, שבטח זה הנושא הבא שלך, יש איזה משהו בתפיסה הסניפית, שתמיד בישראל, בדרך כלל אנשים סוציאליסטיים, יש לנו איזשהו רצון לעשות פעילות שטח, גרס רוץ, אז תמיד יש איזושהי אמירה של, טוב, צריך סניפים, צריך להקים סניפים, צריך, אתה יודע, שומעים מבנה היררכי כזה, ומהחוויה שלי בישראל זה כמעט אף פעם לא עובד, כאילו, כי בעצם כולם רוצים, אתה יודע, להשפיע על קבלת ההחלטות, ומהצד השני מי שבראש לא רוצה לאבד שום כוח, אז הוא לא נותן שום כוח אמיתי לסניפים, הוא היא, ונוצר איזשהו מבנה שהוא תמיד מאוד מרוכז, תמיד מאוד תל אביבי, ואני חושבת שלי זה מאוד בלט, שהתרבות האמריקאית כל כך, בגלל הגודל ובגלל המבנה הפוליטי וכולי וכולי, כל כך הרבה יותר בנויה באופן שהוא אזורי וסניפי, שבאופן מאוד טבעי יש איזה מין חלוקת אחריות כזאת, שגם שמה הרבה אנשים במצב שזה ברור להם שהם לא יהיו, כאילו, אתה יודע, ברור להם שהם לא יהיו בתפקיד עכשיו לקבלת ההחלטות של זה, אבל הם פשוט עושים מה שצריך, שזה היה מאוד מעניין בעיניי, כאילו שכל הדוקטורנטים והפוסט-דוקטורנטים בהרווארד הלכו ודפקו הדלתות כל היום, הם לא היה להם איזה, לא, אני רוצה להיות ב... ישיבת אסטרטגיה של, של זה וזה, זה יותר חשוב.
לא קיים בכלל בארץ.
מה?
וזה באמת לא קיים בכלל בארץ.
זה לא קיים בכלל בארץ, בחוויה שלי, ותמיד יש איזו הבנה שצריך לייצר את זה, בשביל שבאמת מצליח לעשות פוליטיקה שהיא גרסרוט, וזה לא ראיתי את זה מצליח.
למה את חושבת אין קנבסינג בישראל? למה אין תרבות פה של לדפוק לאנשים על הדלת ולהציג להם?
שאלה מעניינת, דווקא אנחנו די חצופים.
זהו, בדיוק.
לא נראה את האנשים, זה מאוד יפריע שדופקים להם על הדלת.
ממתי אנחנו מתביישים? אנחנו ישראלים, בגלל זה זה... אבל את מסכימה איתי שכאילו זה פשוט לא קיים, אין דבר כזה.
לא, זה לא קיים.
אולי לא צריך לעשות בבחירות הבאות.
כן, מאוד מעניין. טוב, בתור היסטוריון אתה צריך לחקור את זה.
אני מנסה באמת לחשוב על סיבה, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה שכאילו, אולי הם מזלזלים ב... כאילו ההרגשה בישראל זה שכולם כבר יודעים למי הם יצביעו, ואחוזי הצבעה הם יחסית גבוהים, וכאילו אין כאילו, אין למה. כאילו,
תלך ל... אני חושבת שזה אולי נכון לשנים האחרונות, אבל אתה חושב שזה נכון מ... כאילו, זה איזושהי תפיסה פוליטית שקשה לי להאמין שהייתה קיימת לאורך כל שנות קיומה של המדינה, ובעצם למה אף פעם לא נוצר פה איזושהי, לא נוצרה פה איזושהי תרבות כזאת.
לגמרי, לא, אני מסכים, אני גם לא חושב שזה נכון לגבי עכשיו, אני חושב שאם תסתכלו על הקלפיות של כאילו, אזורים של מצביעי כחול לבן כאלה, אז מה, יכלו להביא עוד 5% אנשים להצביע. כאילו, זה לא אחוזי הצבעה כאלה גבוהים. ואז זה כאילו, לא שאני חושב שגנץ זה כזה דבר, אבל כאילו, עדיין, זה ככה מנצחים, כאילו, מביאים אנשים מהצד שלך יותר מהצד השני. אבל זה באמת, באמת פשוט לא כל כך קיים, ודווקא במדינה שצריך להגיד לטובה של ישראל, שדי קל להצביע, כאילו, אתה לא צריך להירשם מראש, אין איזה בירוקרטיה מורכבת נורא, זה לא שאתה צריך, יש שום חופש, כאילו, אבל אחוזי הצבעה גם פה יותר גבוהים, אבל לא משמעותית יותר גבוהים לארצות הברית. אז כן, אולי זה מה שצריך לעשות, קצת קנבסינג בעתיד.
ואולי זה גם קשור למבנה הריכוזי בישראל, שיש הרבה פעמים תפיסה לפוליטיקאים שכל מה שהם צריכים זה פרסומת, איזה שלט חוצות, או פרסומת שלהם ברדיו, או איזה מין משהו שהם רוצים שהרבה אנשים יראו אותם בבת אחת, ו... אין את ההבנה הזאת שצריך מבנה שהוא הרבה יותר...
זה נקודה מעולה. עשינו פודקאסט עם אסף יקיר, עומדים ביחד, והוא אמר משהו מאוד נכון, שגנץ כאילו השתלט כאילו על כל השמאל, בלי שום ground game, לא היה לו שום כאילו grassroots, הוא פשוט, היו לו איזה כמה חברים מיליונרים, קובי ריכטרים כאלה, שאתה יודע, תוך יומיים ממנו לו איזה זה, וזהו, גנץ היה, היה ברור שגנץ הולך להיות המועמד של השמאל, הוא כאילו, הוא המועמד, וכאילו...
אבל אתה יודע, זה לא נכון שלגנץ לא היו grassroots?
אני לא חושב שהיה לו...
היה לו את הגראסרוץ, בעצם הבן אדם היחיד שבנה גראסרוץ בשנים האחרונות בישראל, זה יאיר לפיד.
מעניין, וואלה, את אומרת שזה כאילו לקח את זה כאילו מיאיר לפיד. זה לא ידעתי, כן, יש עתיד, יש להם גראסרוץ, מעניין.
כן, הם השקיעו בזה מאוד בשנים האחרונות, יאיר לפיד היה מגיע לנאום בכל הארץ, אני לא יודעת מה המצב של זה כרגע, ממש כאילו, בשנתיים האחרונות אני פחות יודעת. מה המצב של זה, אבל כן, יש סניפים ויש המון חברים, ובעצם זה משהו שגם נורא מעניין, כי זה מפלגה שהיא לא דמוקרטית, אז אפילו התפקדות לא נותנת לך שום, שום זכות, ועדיין זה המצב.
מאוד מעניין, זה לא ידעתי, אולי זה באמת מסביר את ההצלחה של גנץ, אולי קצת זלזלנו בכוח האלקטורלי שלפיד הביא לו בהקשר הזה, נקודה חשובה. טוב, אז נושא אחרון, לפני כמה שבועות כבר, אוניברסיטת הרווארד חתמה על הסכם collective bargaining, הראשון בהיסטוריה שלה עם הדוקטורנטים, זה רק הדוקטורנטים? זה כאילו, או שזה הסגל הזוטר? מה המקביל לזה? איך היית קוראת לזה?
זה הגרדיאט סטודנט, זה לא כולל את האג'אנט נגיד, שזה מה שמקביל נגיד המתאורה או מרצים מנחות אצלנו, אז כן, זה דוקטורנטים וגם אסטרנטים שעובדים, אבל בעצם זהו.
ורק לפני שאני אכנס לזה, רק ככה, למי שלא מכיר, המודל של הרווארד, אני לא יודע איך זה בחוג לכלכלה, אבל ככה זה היה אצלי בהיסטוריה, נראה לי שגם בכלכלה זה ככה, זה שאתה בא לעשות דוקטורט, אתה מקבל מימון יחסית נדיב, אבל אחרי השנתיים הראשונות אתה בעצם צריך ללמד בשביל לקבל את המימון הזה, ובפועל מה שקורה זה שיש איזה פרופסור כוכב שנכנס פעם בשבוע לאיזה שיעור, מרצה מול איזה 150 איש, ואז הלמידה האמיתית אפשר להגיד מתרחש ברמת הסקשן זה נקרא, וזה כל הגרדיאט סטודנטס, כלומר הגרדיאט סטודנטס המתרגלים בעצם, הם באמת הלב אפשר להגיד של האוניברסיטה, גם מבחינה כאילו הוראה, כלומר הם באמת האנשים שמנהלים את הדיונים והשיחות עם הסטודנטים, ולא רק הרצאות כאלה פרונטליות גדולות, ובעצם בשנים האחרונות היה ויכוח מאוד גדול לגבי הזכויות שלהם, והאוניברסיטות ניסו למרוח את הסטודנטים האלה, ולהגיד אתם לא עובדים, אתם סטודנטים, כלומר אתם לא... מה פתאום איגוד עובדים, ואני חייב להגיד לך, שכשאני הייתי ב-Occupy Harvard ב-2011 וכולי, ואנשים דיברו על יוניון ועל סטרייק, זה כאילו היה נראה באמת מדע בדיוני, פשוט מדע בדיוני, והנה, שבע שנים אחרי זה, זה קורה, אז קודם כל תגידי, מה בעצם היה, כאילו מה, איך בניתם את הקמפיין, כאילו מה, למה הצלחתם בעצם? מה את חושבת שגרם לכם?
תראה, דבר ראשון יש פה שאלה אם הצלחנו וכמה הצלחנו, שזה גם קצת יותר מורכב מזה. בעצם מה שקרה עכשיו זה שחתמנו על הסכם, מין הסכם קורונה כזה, שזה לא הסכם שנאבקנו עליו, זה הסכם שהוא הרבה יותר גרוע מהסכם שנאבקנו עליו בעצם. וזה הסכם שהוא רק לשנה, ובעצם אחרי שנתיים של מאבקים, שמן הסתם אני הייתי מעורבת רק בשנה האחרונה, אחרי שנתיים של מאבקים ומסע ומתן מול הנהלה, על הסכם שגם כללו שביתה של חודש בחורף האחרון, שצריך להגיד, לא נגמרה באופן מאוד מוצלח, כאילו בעצם אנחנו יצאנו משביתה, כי הבנו שאנחנו לא יכולים לשבות יותר, בלי שהאוניברסיטה הבטיחה לנו כלום, כאילו מה שהאוניברסיטה הבטיחה זה לשבת איתנו למסע ומתן, זה מה שהם נתנו לנו בסוף השביתה, אז כן היינו באיזושהי נקודת חולשה כזאת, ואז סביב הקורונה הייתה איזושהי הבנה שהרווארד הולכים לפטר המון אנשים, ושבעצם ינסו לפגוע ולפצץ איך שיכולים, אז היה רצון לפחות לשמור על הדוקטורנטים שלא ייפגעו יותר מדי, בעצם מה שהעניין העיקרי בהסכם הזה, זה שיש איזושהי מין על השכר שהיא העלאת שכר הרגילה שנותנים כל שנה, באמת היא רלוונטית לשנים, כמו שאמרת, לשנים שמלמדים בהם, השלישית והרביעית, זה לחלק גם חמישית. אז סיכמו על ה-2.8% העלאת שכר הסטנדרטית, סיכמו כן על עוד כמה דברים, העלאה של שכר שעתי שהיה מאוד מגוחך, אז דווקא זה עלייה יחסית יפה ועוד כל מיני דברים, וההסכם הזה הוא באמת רק לשנה, והרבה מהדברים הגדולים שנלחמנו עליהם, אנחנו בעצם ויתרנו עליהם פה. עכשיו, אני שמחה מזה, אני מרגישה בנוח עם הוויתורים האלה, בגלל שההסכם הוא רק לשנה, אז אנחנו בעצם עדיין עוד שנה נהיה במומנטום של להילחם על זה, ואנשים יזכרו שזה היה חשוב, וגם הצגנו את ההסכם הזה כהסכם שהוא זמני לזמן הקורונה מול הדוקטורנטים. אבל, והסיבה השנייה, הסיבה העיקרית שאני שמחה מההסכם הזה, שבעצם החשש הגדול בחודשים האחרונים וחלק מה שהחליש אותנו, זה היה שלא יכירו בנו כעובדים, כי בעצם המאבק הגדול של השנים האחרונות של דוקטורנטים בארצות הברית, זה שיכירו בנו כעובדים. נכון, הייתה החלטה, מה, ב-2016 זה היה החלטה שבעצם אפשרה, אתה בטח יודע את ההיסטוריה יותר טוב ממני, שאפשרה לסטודנטים באוניברסיטאות פרטיות, לדוקטורנטים באוניברסיטאות פרטיות, להיות מוכרים כעובדים של ה-NLRB, ה-National
Labor Board, כן, בדיוק, כן.
אז זו הייתה את ההחלטה שלהם, אני חושב ב-2016, וזה התחיל גל של התאגדויות באוניברסיטאות פרטיות לארצות הברית, בעצם באוניברסיטאות ציבוריות כבר היו, יש איגודים הרבה שנים, למשל במערכת של קליפורניה, ומה שקרה בספטמבר, עכשיו, כן, גם בתוך זה היה שיקול דעת לאוניברסיטה, בעצם הרווארד באיזשהו שלב כן בחרו להכיר בנו ולהיות איתנו מסע ומתן שהם לא היו חייבים, ויש אוניברסיטאות שלא עשו את זה, נגיד שיקגו עשו משהו די מזעזע, אבל מה שקרה בספטמבר האחרון אני חושבת זה שה-NLRB עכשיו תחת ממשל טראמפ, ההחלטה הקודמת הייתה תחת אובמה, הודיעו שהם בעצם חוזרים בהם מההכרה של דוקטורנטים כעובדים, עכשיו, אוניברסיטה עדיין יכולה להכיר בדוקטורנטים כעובדים, אבל ה-NLRB בספטמבר הודיעו שהם יחזרו בהם, יש עם זה עניין אדמיניסטרטיבי שזה עוד לא נכנס לתוקף, זה אמור להיכנס לתוקף, אבל כל השנה היינו באיזה מין פחד בצל ההחלטה הזאת, שהמשמעות שלה היא לא שאי אפשר להתאגד, אבל המשמעות שלה זה שאנחנו לא מוגנים, שאי אפשר לשבות. גם ככה חוקי העבודה בארצות הברית הם מאוד שונים ממה שאנחנו מכירים בארץ, כאילו.
אסור,
גם ככה ששובתים למשל, אז מותר לאוניברסיטה לזכור מחליף לשביתה, זה משהו שהוא חוקי גם אם אתה מוגן. ההגנה זה רק זה שלא יפטרו אותך כי אתה שובת, אבל זה משהו שבישראל נראה לנו מחריד, שאפשר לזכור לך מחליף כי אתה שובת.
מעניין.
כן, אז כל השנה הייתה בצל ההחלטה הזאת, ופחדנו שהרווארד יתלבשו על זה והשתמשו בזה כדי לאיים עלינו, כדי לא להכיר בנו, והניתוח שלי לפחות זה שעכשיו כשהם חתמו איתנו על הסכם, זה יהיה דבר שהוא הרבה יותר קשה לעשות קונספטואלית, זה הרבה יותר קשה אחרי שכבר יש הסכם קיבוצי שחתמו איתנו, להגיד לא, בעצם אנחנו לא מכירים באיגוד שלכם. אז זאת הסיבה העיקרית שאני מאוד שמחה מההסכם הזה, נראה לי שזה קצת מוריד את האיום ההוא, הם עדיין יכולים לעשות את זה עקרונית, אבל נראה לי שפוליטית זה יהיה דבר מאוד בעתי לעשות.
תגידי, לי זה הרגיש כאילו שברגע שטראמפ עשה את המהלך הזה, אז דווקא זה עבד את טובתכם, כי אז אם הרווארד היו מנסים ככה ללכת איתם, הייתם בעצם יכולים להציג את הרווארד כאילו בצד של טראמפ, שזה אני מניח משהו שהרווארד לא ממש, והציבור סביב הרווארד לא ממש היו תומכים בכל דבר שנראה כאילו שהרווארד מיישר את קו עם דונלד טראמפ.
נכון, אז זה לגמרי מה שתכננו לעשות אם הם ישתמשו בזה, וכנראה גם נעשה אם זה עוד יקרה. אני לא יודעת אם זה מספיק חזק מבחינתם כדי שזאת הייתה הסיבה שלהם להמשיך להכיר בנו, יכול להיות שכן, קשה לי לענות על זה, אבל זה כן,
כן
מזכיר
בוא לי. בוא לא נשכח שכל דובר כזה של טראמפ לשעבר, ישר מקבל איזה מלגה בהרווארד קנדי סקול, כלומר, הרווארד יודעת גם להתחנף לצד השני של המתרס הפוליטי.
כן, כן. איפה ראיתי? אולי פעם שאתה פרסמת שרפובליקאים תורמים יותר מדמוקרטיים, נכון? לאוניברסיטאות פרטיות, משהו כזה, הרבה יותר?
מעניין, לא.
טוב, אני לא עומדת מאחורי הנתון הזה, כי איפה איזשהו זיכרון, אני לא זוכרת איפה ראיתי את זה, אז אני לא בטוחה ש...
אבל אני יכול להגיד לך, את עוד לא לימדת, אבל כשמלמדים בהרווארד, זה מאוד קל לזהות את הילדים בכיתה, שהם כאילו ה-legacy kids, כלומר, ילדים שבאמת נכנסו לשם, רק בגלל שההורים שלהם יש להם הרבה כסף, זה די בולט, קודם כל הם בדרך כלל לא בדיוק גאוני הדור, הם כזה גם וואספים לבנים כאלה, אבל אתה גם יש משהו בדרך כלל פוליטית שאתה יכול להרגיש אצלם. אני באמת חושב אולי שחלקם נוטים להיות יותר ימנים, זה ילדים של כל מיני אנשי עסקים, כל מיני מיליונרים, אז בהקשר הזה לא התפלא אם גם ההורים רפובליקאים, ולכן באמת רפובליקאים תורמים יותר, זה נשמע לי לא מופרך, בוא נגיד.
מעניין, וגם בהקשר שלה, באמת התקשורת, כמו שאמרת קודם, הדבר הכי מפחיד את הרווארד, זה שתהיה להם תקשורת רעה, כי זה השם שלהם, זה בעצם מה שיש להם. אז באמת גם הכוח שלנו בתור איגוד, היה להוציא דברים לתקשורת. זה הדבר הכי חזק שעשינו בשביטה, היה הכתבות בניו יורק טיימס.
והיו כתבות בניו יורק טיימס, כי זה מדהים כמה שהניו יורק טיימס פשוט, יודעת, מתעלם לחלוטין מכל מה שקורה בארצות הברית, רואים זוועות, אבל אני לא אשכח, תקשיבי, במשבר של 2008, שהיה את הקיצוצים כאילו בכל ארצות הברית, היה כתבה בניו יורק טיימס, את יכולה למצוא את זה, שילדים בהרווארד התלוננו, שכבר אין צ'וקלט צ'יפ קוקיז חמים, בחינוכים של הארוחת הצהריים.
לא מאמינה לך.
אני אמצא לך, שאני, I'm not making this shit up, I will find you this time. כן, כן,
זה אמר. אני חושבת שיש לך כותרת לפרק, זה דבר ראשון.
אשכרה. אני גם נראה לי אשים לינק, אני אמצא את זה. טוב, אם כבר דיברנו על צ'וקלט צ'יפ קוקיז, אז אני יכול להגיד לך שהדבר שאני הכי מתגעגע עליו באמריקה, זה זה. אני חושב שהאוכל פה בישראל ברור שהוא בטר טוב, אבל דווקא משהו בצ'וקלט צ'יפ קוקי האמריקאי, אני מרגיש שהישראלים לא הצליחו להתחרות בו. אז לסיום, שני, מה את הכי מתגעגעת? עכשיו שגרת, זה היה פעם ראשונה גם שגרת בארצות הברית, נכון?
כן, כן.
אז מה, עכשיו את חזרה פה, למה את הכי מתגעגעת מאמריקה?
למה עכשיו שאני פה אני מתגעגעת שם?
כן, כן, כן.
וואי, הסתיו היה מדהים.
הסתיו, וואי. תשובה נהדרת, וואו. בכלל
עונות. אבל אתה צריך לחוות.
כן, איזה יופי זה הסתיו. ומה הדבר הכי מגיל, כאילו באמריקה, שאת כאילו, את לא מבינה כאילו מה הקטע עם האמריקאים שהם כאילו חולים על זה?
מעניין.
יש משהו, אצלי נגיד זה היה הקפה הזה, אחרי זה איכשהו התגרגלתי, אבל לא רק הקפה פילטר שהם שותים, אבל הגודל של הכוס שהם בוחרים, כאילו.
כן, וואי. זה נורא. לא, אני גם, זה הרגיל אותי. אני עכשיו בארץ, תמיד הייתי מזמינה בארץ קפה קטן, ועכשיו אני מזמינה קפה גדול, כי הקטן בארצות הברית, זה ממש השפיע עליי.
You've been assimilated.
כן, אני חושבת שכן, אני חושבת שבאמת משהו באוכל, וזה שהכל מלא שמן, ואפילו בצ'יזקייק פקטורי, וזה כאילו ההוגות הכי טעימות, הן בסוף כל כך, ואני באמת לא בן אדם שיש, כאילו אין לי בדרך כלל סף נמוך למתוק, או איזשהו סף למתוק, אבל זה שהכל כל כך מוגזם, וכל כך שומני, וכל כך מגעיל, זה מבאס. שכל מה שטעים
הסלט
נהרס ככה.
הסלט זה הדבר הכי נורא.
גם אתה יודע למה אני מתגעגעת, אבל שאני גם קצת, יש לי ביקורת, יש לי הרבה ביקורת על זה בארצות הברית, אבל לא בארצות הברית, בבוסטון, קמברידג' מאוד ספציפית, באזור הרווארד, שאף אחד לא מעשן, ועכשיו פתאום נורא קשה לי לחזור להתרגל לזה שמעשנים עליי כל הזמן.
אף אחד לא מעשן שם, זה פשוט מדהים. כאילו זה עניין מעמדי, ואין שם אנשים עם מעמד נמוך.
בדיוק, ואנשים ממדינות אחרות, נגיד ישראלים שמעשנים שם, מחריתי אנשים, אתה יודע, מתחבאים כדי שלא יראו אותם מעשנים. וגם הסיפור עם מקדונלדס, שאמריקאים אמריקאים מהמעמד הזה לא ידרכו במקדונלדס בחיים. גם מעמדים בעיניי.
כאילו, את רואה כאילו את ההבדלים, כאילו איך הם בונים את הזהות שלהם לפי האנטי, כאילו מעמד פועלים, כלומר.
כן, שהאנשים שאתה רואה במקדונלדס גם זה רק היספנים ושחורים.
כן, האמת היא שאני אני, אני אספר לך סיפור בהקשר הזה, שאני, כשהייתי עובד בהרווארד, אז בדרך כלל הייתי הולך לאיזה בית קפה פלצני כזה, כאילו לא פלצני, אבל אתה יודע, בית קפה כזה טיפוסי של 1369, שכולם שם כמוני, וכולם שם סטודנטים, היפסטרים וכאלה, ואז היה איזו תקופה שפתאום אמרתי, טוב, נמאס לי משם, והתחלתי ללכת לאובון פן, יש עדיין את הרשת הזו?
לא מכירה. בקמבריד?
כן, היא צהובה כזו, זה כזה היה פעם הסטארבקס, כאילו המתחרה של סטארבקס. יכול להיות שלא הלך להם. אני הייתי הולך לאחד שהיה במאונט אוברן, בפינה של מאונט אוברן, וואו, אני כבר לא זוכר, אבל קרוב מאוד להרווארד. בכל מקרה, והייתי הולך לשם, וכאילו פתאום שמתי לב שדווקא פה ברשת כאילו התאגידית הענקית, אני כאילו רואה את אמריקה הרבה יותר אמיתית, כאילו היו שם שחורים, והיו שם היספנים, והיו שם אנשים מבוגרים, והיה שם איזה הומלס שהיו צריכים פעם לחת משטרה בה, והעיפה אותו, כאילו, זה כאילו פתאום הבנתי שכאילו כשאתה הולך לבתי קפה החמודים האלה, שכאילו אתה אנטי-קפיטליזם וכולי, אתה בעצם גם באיזשהו מקום מכניס עצמך לאיזושהי בועה, כאילו, ודווקא אמריקה האותנטית היא אמריקה התאגידית.
נכון, האמת שזה נורא מעניין. לי הייתה חוויה כזאת בדנקן דונאץ, שביום של תנקסגיבינג, אז היו לי ארוחות תנקסגיבינג כזה עם חברים, אבל היה לי גם מלא מבחנים, כאילו היה לי איזה שלושתה כזה סוף שבוע, ומיד אחרי סוף שבוע היו לי, היו לי מבחנים נורא גדולים, אז הלכתי באיזה 8 בערב מארוחה אצל החברים, וישבתי ללמוד. והמקום היחיד שהיה פתוח בתנקסגיבינג היה דנקן דונאץ, כי הכל סגור. ישבתי ללמוד בדנקן דונאץ ב8 בערב. ואז ראיתי את כל האנשים שבתנקסגיבינג יושבים בדנקן דונאץ, וזה היה נורא מעניין, הייתה לשיחה נורא מעניינת עם המוכרת, ואתה יודע, והיו המון הומלסים שעברו שם, והיא כאילו נורא רחמה עליהם בגלל הסיטואציה, והיא נתנה להם להתקלח שם בשירותים, וזה היה ממש מין האמריקה המאחורי הקלעים שכולם חוגגים תנקסגיבינג.
כן, כן, לא, זה באמת... זה מוזר, כאילו אנחנו ממהרים ובצדק כאילו לבקר את התאגידים הענקים האלה, אבל בסופו של דבר המציאות עדיין ככה של אמריקה זה העולם שבו אנשים בנו את המרידות הקטנות שלהם, ואת כמו שאת אמרת, העזרה לזולת, והדברים הקטנים האלה שהקופאית תעשה בשביל האנשים האלה, זה קורה שם, בוולמרטים ובקוסטקוים ובדנקן דונאצים, ואגב, אני יכול להגיד לך שלדנקן דונאצ יש סמן מעמדי מובהק במסצ'וסטס, כלומר, אם אתה מסתובב עם כוס של סטארבקס, או אם אתה מסתובב עם כוס של דנקן דונאט, זה אומר עליך משהו, כלומר, זה עניין, זה אולי הסמן המעמדי הכי מובהק של מסצ'וסטס, במיוחד אגב בין לבנים, אני לא יודע אם יצא לך לראות ככה את מעמד הפועלים בדרום בוסטון כבר, בסארפי וכאלה, אבל שם הם כאילו חולים על דנקן דונאט, זה כאילו ממש גאווה שלהם, דנקן דונאט.
וואו, ממש מעניין. האמת שהכמות של דנקן דונאץ הייתה מפחידה, כאילו בחיים.
טוב, זה
בוסטון. חנות הכי נפוצה בהפרש.
כן, לא, יש הרבה דנקן דונאץ במסצ'וסטס, זה נכון. וואי, עכשיו בא לי דונאץ. למרות שזה מגיל.
כן, עוד דברים שקשה למצוא בתל אביב. או בישראל.
את זוכרת שהיה דנקן דונאץ, או שאני עכשיו מראה את הגיל שלי? הנה. אז אני יכול להגיד לך שאני הייתי ילד בתל אביב, אז היה לנו קטע, גדלתי ברמת אביב, אבל היה איזה קטע שהייתי בכיתה ח' שהיינו הולכים ללמוד פיזיקה במקום שנקרא חמדה, שזה באבן גבירול. אז היינו כאילו צריכים להיכנס לעיר הגדולה. ובדיוק בשנה שהתחלתי ללמוד, זה נגיד 94-5 כזה, פתחו דנקן דונאץ באבן גבירול, ממש מול. ולדעתי זה החזיק מעמד איזה חצי שנה, לא יותר מזה.
וואלה. האמת שזה גם נורא מעניין למה הרשתות האלה לא מצליחות, גם סינבון, שהיה גם באבן גבירול.
טוב, היה סינבון, נכון. טוב, לדעתי זה ברור, לא? זה כי כאילו, וואלה, ישראלים הם אנשים בריאים ושאוכלים ירקות, וכאילו, אתה לא יכול לבנות כאילו מודל עסקי מלהרעיל אנשים עם חרא מטוגן.
כן.
הנה, אמרנו משהו טוב על ישראל. טוב, שני, תודה רבה.
תודה לך, היה כיף.
אני, כן, באמת היה כיף. עשה לי קצת, אני קצת הומסיק לבוסטון, כמו שאת בטוחה להביש, אז זה עשה לי דווקא טוב. To live vicariously through you. ואני מאוד מקווה שגם תוכלי לחזור במהרה לדוקטורט שם, ולהמשיך את המהפכה, וכשתסייני ב-2024, זה תוכלי גם לחגוג את הניצחון של AOC.
כן, וואו, חלום.
יאללה, ביי, שלום.
יאללה, ביי.